ברשותכם, אספר לכם סיפור שקרה לפני 35 שנה, בערך בימים האלה של תחילת חודש אלול. ובשבילי זה היה הימים הראשונים שלי בישיבה. באתי ללמוד בישיבה את מרכז הרב, והיה ממש הימים הראשונים של הישיבה. בשבילי זה היה חלק מתהליך גדול. אני באתי מתל אביב, מקום שהיה רחוק במובן, בהרבה מובנים מהישיבה, ועשיתי כברת דרך והגעתי ללמוד בישיבה. והימים האלה ימים מאוד מאוד משמעותיים של התחלת שיעור א', ו חבר מהחדר שלי התחתן. שם אותי בחדר עם כמה חבר'ה מבוגרים, וחבר מהחדר שלי התחתן ממש בג' אלול. הייתה החתונה והוא הזמין אותי לחתונה, ואחר כך גם הזמין אותי לשבע ברכות שהיה ליד הישיבה. אני בא לשבע ברכות הזה, והיו שם כמה חברים של החתן בשיעור זין, זאת אומרת חבורה מצומצמת של ככה בחורים ואברכים מבוגרים, ואני שם הייתי מאוד בולט, כי הייתי אחד שיעור א' שעוד הגיע הרגע, הגעתי מתל אביב, הייתי עוד עם ג'ינס ועם כמו שנראה בחוץ כשמגיע מתל אביב, אבל הייתי בחדר איתו, הזמין אותי. והגיע הרב מרדכי, זכר צדיק לברכה, מורי ורבי, הרב מרדכי שטרנברג, הגיע לשבע ברכות הזה וישב איתנו. היינו חבורה מצומצמת, ויש דבר שהרב מרדכי אמר שם שהולך איתי ומלווה אותי מאז, בגלל ככה אני מבין, הרבה שנים אחר כך שמעתי את הרב מרדכי הרבה שיעורים, ואני לא זוכר אותם כמו את מה שאז שמעתי בשבע ברכות הזה, כי זה הייתה מן התחלה ורגעים מרגשים של התחלת הדרך. אני אגיד לכם מה שהרב מרדכי אמר, שהולך ומלווה אותי עד היום, ועל זה אני רוצה לייסד את כל דברינו כאן בשיעור הזה. אמר הרב מרדכי שאנחנו התחלנו בימים האלה להגיד בסוף התפילה את הפרק לדוד השם מורי ואישי. אומרים את זה פעמיים ביום, אשכנזים. חלק מהספרדים אומרים את זה בכלל כל השנה, אבל התחלנו להגיד את זה בימים האלה. ובפרק הזה על דברי הפרק הזה בתהילים יש מדרש, והמדרש אומר שהיה דו שיח מאוד מעניין בין הקדוש ברוך הוא ודוד המלך. הקדוש ברוך הוא בא לדוד המלך בטענה ואומר לו, אתה אומר אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, אבל אתה מבקש רשימה שלמה של דברים. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר העולו, בצור ירום ממני, ואתה ירום ראשי על אויבי סביבותיי, ואזבחה בעולו זבחי תרועה, השירה והזמרה להשם, וכולי. עוד הרבה הרבה דברים אתה מבקש, יצפנני בסוכו, מלחמות, דברים, אבל למדת רק דבר אחד, אחת שאלתי. אתה מבקש הרבה דברים. אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, ממך למדתי, כי גם אתה אמרת, כתוב בפרשת עקב, גם אתה אמרת ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאמך, כי אם להירא את השם אלוקיך. מה אני כבר שואל ממך? רק דבר אחד להירא, ואמרת הרבה דברים, ללכת בכל דבר, כי זה ממשיך. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם להירא את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך, וכולי עוד כמה וכמה דברים בפרשה. ממך למדתי. עד כאן דברי המדרש. שואל הרב מודחי, אומר, מה הדו-שיח הזה? מה הטענה ומה התשובה? מה זה לבקש דבר אחד, בסוף לבקש הרבה דברים, ממך למדתי איפה פה, מה תוכן העניין? מה הרב מודחי? דוד המלך מלמד אותנו פה ליסוד. אומר, ממך השם למדתי. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? רק דבר אחד, יראת שמיים. אבל בדבר הזה כלול הכל, כי כשיש יראת שמיים אמיתית, יראת הרוממות, לא יראה שהיא רק יראת העונש, אלא במקום שיש יראת שמיים אמיתית, משם אחר כך יהיו נמשכים ובאים כל הדברים, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם בכל לבבכם ובכל נפשכם ולשמור את כל מצוות, הכל הכל כלול כשיש את הנקודה היסודית הזאת, כשיש יראת שמיים. ולכן השם אומר, באמת אני מבקש מכם רק דבר אחד, יראת שמיים. אבל כשיש את זה יש הכל. אותו דבר אומר דוד, גם אני ביקשתי רק דבר אחד, שבתי בבית השם כל ימי חיי, רק דבר אחד. וכשיש את זה יש הכל, כי מתוך כך שאני אהיה בבחינת שבתי בבית השם כל ימי חיי, אז אני אזכה גם לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, כי יצפנני מסוכו ביום רעה, יסתירני בסדר רע, או לא, הכל כלול. זה לא סתם דו-שיח, זה לא סתם החלפת דברים, אלא יש כאן יסוד רוחני. דוד המלך אומר, ממך למדתי. יש סוג דברים כאלה שבנקודה אחת כלול הכל וכנוס הכל. אני מכאן לוקח, מהדבר הזה אני לוקח, שאנחנו צריכים, כשאנחנו באים לעבוד את כל עבודת התשובה ולהתכונן לימים הקדושים הבאים עלינו לטובה, ראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים וכל העבודה הגדולה שאנחנו עובדים את השם בתחילת השנה, כשאני רואה מהמנהג, ממנהגנו לבוא ולומר בימים האלה את הפרק הזה, אז אני מבין שאנחנו צריכים לקחת את הנקודה הזאת וממנה לצאת לכל עבודת התשובה. מתוך אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. ככה יוצאים, ככה ניגשים. כי פרק הזה לדוד השם הורי ואישי, הוא מחבר אותנו, מאיר את עינינו מה אנחנו צריכים לעשות. הפרק הזה מלווה אותנו, אתם יודעים, אומרים אותו 100 פעם. אני שאומר אותו פעמיים ביום, מראש חודש אלול ועד הושענא רבא, 100 פעמים. ככה מתחילים את השנה, 29 ימים של חודש אלול ועוד 21 ימים מראש השנה ועד חפה אלף בתשרי, כל יום פעמיים, זה יוצא 50 יום פעמיים ביום. הפרק הזה מלווה אותנו, הוא מלווה אותנו באלול, בסליחות, אחר כך בראש השנה יומיים, בעשרת ימי תשובה, ביום הכיפורים אומרים אותו, בסוכות אומרים אותו, בהושענא רבא אומרים אותו, עד שמגיעים אל היום הגדול, שהוא היום שמשלים את כל העבודה הגדולה הזאת של צאת השנה ותחילת השנה, יום שמחת תורה. אז הפרק הזה הוא אמור להאיר את עינינו. לא סתם אומרים אותו בימים האלה, הוא אמור להאיר את עינינו איך צריכה להיראות עבודת התשובה שלנו. זה לא איזה פרק שאומרים אותו ככה במקרה. הפרק הזה הוא בניין אב, הוא מורה דרך, הוא מתווה דרך. אז אני חושב שהנקודה הזאת איתה אני רוצה ללכת, וזה מה שאני רוצה ללמוד איתכם. יש כאן דפים, אפשר לחלק גם בעזרת נשים, והנקודה היא שמתוך שבתי בבית השם כל ימי חיי, מתוך זה באים אל כל הדברים ואל כל המעלות. וכל הדברים שאנחנו מבקשים שקשור ליום הזיכרון, להמליך את הקדוש ברוך הוא בכל העולם כולו, בארץ ישראל, בירושלים, במקדש ובתוכנו, וכל עבודת התשובה הכללית והפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו, ועבודת השמחה, הכל הכל לפי מה שקיבלתי מהרב מרדכי, הכל מתחיל מהנקודה האחת הזאת של שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. ואת זה אני רוצה לפתוח, מה מונח בנקודה הזאת. ובשביל זה אני מביא כאן לפניכם את הפסקה הראשונה באורות הקודש. באמת יש כאן דברים גבוהים, ויש כאן דברים עמוקים, אבל אנחנו יכולים לנסות לגעת בהם, יכולים לנסות לטעום אותם ולראות מה כלול ביסוד הזה של שבתי בבית השם כל ימי חיי. הרב מדבר כאן על חוכמת הקודש הפועלת, זה באמת הדף שיש לכם, ככה זה נקרא, זה היה כותרת חוכמת הקודש הפועלת. בואו נקרא, נקרא ונביא. חוכמת הקודש, הכוונה כאן לתורה, תורה בכלל, כל התורה נקראת חוכמת הקודש. יש בחלקים של כללים ופרטים, יש נגלה ויש נסתר, הכל ביחד נקרא בסוף, זה נכלל תחת השם חוכמת הקודש. חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה לקרבם לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. מה שאין כן כל החוכמות העולמיות, אף על פי שהן מציירות עניינים נשגבים יפים ואציליים, אין להם אותה התכונה המפעלית להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהן אל ערכן, ובאמת אין ליחס כלל ליתר הכוחות והעצמיות של האדם חוץ מכוחו המדעי לבד. מה אומר לנו כאן הרב? הרב אומר, יש הבדל בין לימוד תורה לבין לימוד כל חוכמה אחרת, כל נושא אחר בעולם. הבדל מהותי, הבדל שמיים וארץ. התורה פועלת, לתורה יש כוח לפעול. חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה. תורה יוצרת באדם מהפכה. אנחנו רוצים לשוב בתשובה, אנחנו רוצים להתקרב אל השם, אנחנו רוצים להמליך את השם. אדם שרוצה להתגדל ולהתקדם בחיים, הדבר שהוא הכי מקדם, שהוא הכי יכול לקחת אותך מאיפה שאתה נמצא היום ולקדם אותך ולהביא אותך למקום אחר ולעשות בתוך הלב שלך דבר שהרב קוק קורא לו מהפכה, מהפכת. התורה יש לה את הכוח לעשות בך מהפכות יותר מכל דבר אחר בעולם, יותר מתפילה, יותר ממקווה, יותר מהרצון לתקן עמידות ולעשות דברים ולסער לכאן ולסוע לשם וקברי צדיקים. תורה היא הכוח הפועל היותר עצום שיש בעולם, והשורש לכל תהליך של תשובה צריך להיות תורה. ככה חז"ל אומרים לנו בסדר הברכות של תפילת עמידה, שהסדר של הברכות, חז"ל בגמרא מגילה אומרים לנו, זה סדר של תהליך נפשי שעם ישראל עובר אותו, והיסוד והשורש להכל מתחיל, כי הגמרא שמסדרת את הברכות האמצעיות, יש שלוש ברכות ראשונות, הם שבח להשם, ברכות אחרונות שהם הודעה להשם, ובאמצע יש את הברכות האמצעיות שזה הבקשה. מה הבקשה הראשונה? מה השורש להכל? קודם כל דעת. מתוך דעת באים לתשובה. הגמרא מביאה זה פסוק, כתוב ולבבו יבין ושב ורף עלו. קודם כל יבין, אחר כך תשובה, אחר כך רפואה. לכן זה הסדר של הברכות, קודם כל חונן הדעת, זה הברכה הראשונה, אחר כך השיבנו אבינו לתורתך ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, אחר כך סליחה, זה ביחד, שתיים זה תשובה ומיד רפואה. זה הסדר, וככה התהליך תמיד, תמיד ככה אדם מתגדל. אדם צריך תמיד לפתוח לו איזה שהם שערי דעת, איזה שהיא קומה חדשה בתורה, ומתוך תורה מתחיל תהליך. אנחנו רוצים ללמוד על תשובה, השורש של תשובה נמצא פה, נמצא בתורה. ותורה זה דבר ששייך לכל אדם לישראל, וגם יש לנו פה נשים, גם לאישה, גם לבנות. גם בנות מברכות ברכות התורה, גם בנות יש להם, אמנם אין להם מצוות תלמוד תורה, אבל הם כן מצוות ללמוד א' את ההלכות שנוגעות להן, וב' ללמוד אמונה, ללמוד תורה, ללמוד נביאים, כתובים, ללמוד אמונה. ודרך אגב, אני יכול להזכיר כאן שיצא ממש בימים האלה ספר מדהים, ספר על חמותי עליה שלום, הרבנית חנה טאו עליה שלום, ועכשיו 20 שנה אחרי שהיא נפטרה יצא ספר שמתאר פרקי חיים שלה, ו פשוט אין. ספר הזה, כל אחד חייב לקנות את זה לאשתו לפני ראש השנה, וזה ספר שככה צריך לבוא לראש השנה. מי שיקרא בספר הזה ויקרא, יראה את הדמות הזאת, כמה שהיא הייתה אישה גדולה ומיוחדת בדברים קטנים ובדברים פרטיים, שם המון המון סיפורים, צורה מאוד יפה שמחיה את הדמות, בוודאי למי שהכיר אותה אבל גם למי שלא הכיר אותה, וזה ממש מביא לאירור תשובה. אז נזכרתי בה עכשיו בגלל שהיא הייתה הרבה לומדת ומלמדת בנות ונשים, כי גם נשים יש להם חלק ואחיזה גדולה בתורה, והלימוד שלהם בתורה פועל עליהם את מה שגם התורה פועלת באנשים. לכן מה שאנחנו לומדים היום זה שייך לאיש, זה שייך לאישה, זה שייך לילדים שלומדים את תלמוד תורה, זה שייך לבני ישיבה, זה שייך לאנשים שהם רוב היום בעולם המעשה וקובעים איתים לתורה, לא משנה, כל אחד לפי השייכות שלו לתורה. כמה שתהיה יותר שייך לתורה, כמה שיותר תכניס לימוד תורה בחיים שלך, בחיים שלך, יותר אתה נותן לתורה את ההזדמנות לפעול. וכשהתורה פועלת, היא עושה מהפכה. והמהפכה הזאת, הרב קוק לא ממציא סתם את הביטויים האלה. זה לא פחות ממהפכה. מאיפה הרב קוק בא? הרב במקום אחר אומר, מסביר את עצמו ואומר שמצוות לימוד תורה, המצווה ללמד, כתובה בתורה בלשון מאוד מעניינת, בלשון מיוחדת כתוב, ושיננתם לבניך ודיברת בם. אבל כתוב בניך, אומרים חז"ל, בניך אלו התלמידים, התלמידים קוראים בנים. וגם הרמב"ם מביא את זה בתחילת הלכות תלמוד תורה, כשהוא מביא את המצווה ללמד, הוא אומר, לומדים את זה מהפסוק הזה, ושיננתם לבניך, או במקום אחר כתוב, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. התלמידים הרי הם הבנים. שואל הרב קוק בפירוש שיש לו על הרמב"ם בתחילת הלכות תלמוד תורה, אז למה בסופו של דבר התורה כתבה בנים? למה? אם הכוונה באמת לתלמידים, אז למה התורה לא כתבה פשוט, תלמד את כל עם ישראל, תלמד כל תלמיד? למה התורה קראה לתלמידים בנים? הוא אומר הרב, כי אדם צריך לדעת שכשאתה לומד תורה, אתה נולד מחדש. והרב שמלמד אותך תורה, הוא מוליד אותך, אתה בן שלו. לא פחות מזה. עד שאדם אפשר לומר נולד פעמיים, כל אחד מאיתנו נולד פעמיים. פעם אחת אתה נולד לעולם הזה, וזה אבא שלך מוליד אותך, ופעם אחת אתה נולד לעולם הבא. אתה נולד לחיים של גודל, של דעת, חיים של קרבת השם, וזה הרב שלך מוליד אותך. לפעמים אבא שלך הוא גם הרב שלך, זה מצב מאוד טוב, זה מצב מבורך. אדם, כל אחד מאיתנו למד אצל אבא ואמא פעם ראשונה מה זה שבת, מה זה ברכה, מה מברכים על זה, נטילת ידיים, תפילה, בסדר, אז גם אבא הוא גם רב שלך. אבל אחר כך כשאתה הולך, כל אחד בחיים הולך ללמוד במקום כזה, בישיבה כזאת וכולי, ונהיה הרב שלו, הרב שלך הוא מוליד אותך מחדש. והגמרא אומרת משנה במסכת בבא מציעא, אם אדם יש לו שתי עבדות שהוא צריך לעסוק בהן, עבדת אביו ועבדת רבו, עבדת רבו קודמת. אדם חייב בכבוד רבו יותר מכבוד אביו, כי אביו מביאו לחיי העולם הזה ורבו מביאו לחיי העולם הבא. כלומר אומר הרב, זה שתי לידות, ואיזה לידה יותר גדולה? הלידה השנייה. זה מהפכה יותר גדולה. כי אדם שנולד כאן לעולם הזה, וזה מאוד ניכר, כל אחד רואה, קודם הוא לא היה קיים והנה הוא כאן, הוא ילד, אחר כך הוא מבוגר, הוא איש, הוא חי, הוא קיים, הוא יוצר, הוא פועל בעולם, אבל כל הפעולות האלה שהוא עושה כאן בעולם הזה הם עדיין כעין וכאפס לעומת הלידה שהוא נולד לחיים מוכנים. המשמעות של החיים, הנשמה של החיים, זה יותר גדול מכל מה שמעצם החיים. ולכן התהליך הזה של לימוד תורה הוא מוליד את האדם החדש. וזה מה שהרב קוק אומר לנו כאן, שבזה חוכמת הקודש נעלה מכל חוכמה. וזה לא בא לזלזל בחוכמות אחרות. חוכמות אחרות, נגיד אדם הולך ללמוד מתמטיקה, פיזיקה, דברים עצומים, יש בזה המון עומק, ואפשר להביא המון תועלת והמון ברכה מזה שאדם ללמד פיזיקה. איך היום יש פה בכיפת, בסדרות, איך יש כיפת ברזל, איך יש חץ אחד, חץ שתיים, חץ שלוש, איך פוגע טיל בטיל במהירות של מהירויות מטורפות. דמי לי שזה, שטיל בליסטי הוא אף במהירות של 7 קילומטרים בשנייה. אם אני לא מגזים, אני חושב שזה המהירות. כשדיברתי עם, פעם יצא לי לדבר עם ראש פרויקט החץ, והוא אמר לי, תנסה לדמיין, רק בשביל ככה לסבר את האוזן, מה זה לראות טיל שמצליח לפגוע בחלל החיצון בגוף מתחתי שנע במהירות של 7 קילומטר בשנייה. מדהים. יכולת מדהימה של אנשים מאוד חכמים שעסקו בחוכמת המתמטיקה והפיזיקה והנדסה וכולי. זה דברים גדולים ועיקרים, אנחנו לא מזלזלים בזה בכלל. אבל עדיין אנחנו היום לומדים מה ההבדל בין תורה לבין כל חוכמה אחרת. והתשובה כתובה כאן, שחוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה לקרבם לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. התורה היא בעצמה מלאת רוממות, היא מלאת חיים, והתורה מהפכת, התורה פועלת, התורה מקרבת אותך אליה. מה שאין כן כל החוכמות העולמיות, אף על פי שהן מציירות עניינים נשגבים יפים ואציליים, אנחנו לא מזלזלים בהם, הן חשובות, הן יקרות, הן בעלות ערך, הן מציירות עניינים נשגבים יפים ואציליים, אבל אין להם אותה התכונה המפעלית. היא לא יכולה לפעול עליך. למדת פיזיקה, נשארת אותו בן אדם. בן אדם שיודע פיזיקה, אבל כבן אדם השכל, הרגש, כוחות החיים, המידות שלך, המקום שאתה נמצא בו, נשארת אותו דבר. אין להם את אותה תכונה מפעלית להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהן אל ערכה. ולא רק זה, אומר הרב, באמת אין ליחס כלל ליתר הכוחות והעצמיות של האדם חוץ מכוחו המדעי לבד. זה מה שחוכמות אחרות עושות, נותנות לך ידע, אבל ידע עדיין לא הופך את החיים של הבן אדם. יש סיפור ידוע בהיסטוריה על אחד מגדולי הפילוסופים ביוון העתיקה שהיה פילוסוף של המוסר. זה תחום בתוך הפילוסופיה, מה שנקרא אתיקה. והוא היה מדבר כל הזמן ונותן הרצאות ודברים ביוון העתיקה על מוסר. ואחר כך תפסו אותו פעם נואף עם אשת איש. אמרו לו, איך זה נאה לך אחד כזה שכל היום מדבר על מוסר ומתנהג בצורה הכי בלתי מוסרית שאפשר להיות? הוא אמר להם, רבותיי, אני שואל אתכם, הפרופסור למתמטיקה הוא משולש? הוא לא משולש. הוא מדבר כל היום על משולשים, אבל הוא לא משולש. הוא אומר אותו דבר גם הוא, הוא מדבר כל היום על מוסר, הוא לא חייב להיות מוסרי. הוא מדבר על זה, כי חוכמות של חול זה לדבר על הדבר, זה לדבר על זה מבחוץ. זה לא חייב להיות שאתה תהיה שם. אין להם את הכוח הזה לפילוסופיה, לפיזיקה, לכימיה, עם כל הערך שיש להם והתועלת שיש בהם, אין להם את הכוח הזה לעשות אותך בן אדם אחר. למה יש את ההבדל הזה? זה החלק השני של הפסקה. וטעם הדבר הוא, כי כל ענייני הקודש ממקור, נקרא את זה עוד פעם ואחר כך נפרש לאט לאט, כל ענייני הקודש ממקור חיי החיים הם באים, מיסוד החיים המהווה את הכל, ויש בכוח התוכן המקודש להוות המון ברואים לאין תכלית, לנטוע שמיים וליסוד הארץ, וקל וחומר להטביע צורה חדשה ומבולטת על הנפש ההוגה. וכל המדעים של חול אין להם זה הכוח, כי הם אינם מחדשים ומחוללים חדשות מצד עצמם, אלא הם מציירים ומציגים לפני ההשקפה השכלית את מה שהוא נמצא במציאות, ועל כן אינם יכולים גם לעשות את ההוגה בהם לבריאה חדשה, לעקור אותו מעצמיות תכונותיו הרעות ולהעמידו במצב של מציאות חדשה שטהורה וחיה באור החיים האמיתיים העומדים עדי עד. עד כאן הפסקה. ההסבר, אומר הרב, להבדל הזה שיש בין תורה לבין כל חוכמה אחרת, ההסבר מונח בזה שאנחנו צריכים להבין קודם כל מושג שנקרא חיים וחיי חיים. אתם רואים את הלשון החרב מתחיל? כל ענייני הקודש ממקור חיי החיים הם באים. יש מושג חיים וחיי חיים. זה נמצא בחז"ל הדבר. יש חיים ויש חיי חיים. אתם יודעים מה זה חיי חיים? חיי חיים לעומת חיים זה בדיוק כמו חיים לעומת מוות. כמו שאם אני אצייר, בוא נחשוב למשל, נדמיין לנו לפנינו, נגיד, בובה מדברת. דומם. אבל היא מזיזה את הידיים ואת הרגליים, והיא בוכה, והיא אומרת, תקחי אותי, תחבקי אותי, ככה זה הבובות של היום. בובה מדברת, אבל זה דומם. מנסים לידה תינוקת. חיה. אתה רואה את ההבדל, אתה מבין את ההבדל. גם אם אנחנו לא יודעים בדיוק להגדיר, גם אם אין לנו בדיוק איזו הגדרה מדעית, והמדע עד היום אין לו הגדרה מדעית לתופעה שנקראת חיים, כי הם מסרבים להכיר בנשמה, ורק מבחינה ביולוגית הם לא יודעים להגדיר מה נקרא חיים. אבל אחרי כל הדבר הזה, כל אחד מאיתנו באינטואיציה מבדיל בין דומם לבין חי. אז ככה, אותו דבר, אותו פער יש בין חיים לחיי חיים. חיי חיים זה החיים של החיים, זה התורה. בתורה הרב אומר ממקור, תראו, נקרא את זה בפנים, וטעם הדבר הוא כי כל ענייני הקודש ממקור חיי החיים הם באים מיסוד החיים המהווה את הכל. מה פירוש המהווה את הכל? חז"ל אומרים, כתוב בחז"ל, מובא במערל בכמה וכמה מקומות, הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכוח התורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית, אומרים חז"ל, הראשית זה התורה, אין ראשית אלא תורה. ובראשית, בכוח של התורה, השם ברא את העולם. הסתכל באורייתא וברא אלמה. התורה היא כוח שבו השתמש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, את החיים. התורה היא לא חיים, התורה היא דבר שמחיה את החיים, שיוצר את החיים. התורה, הקדוש ברוך הוא למד אותה והשתעשע בה, ככה הגמרא אומרת, עוד לפני שנברא העולם, התורה קדמה לעולם. התורה היא לא מה שיש כאן בעולם, היא מה שיצר את כל מה שיש פה בעולם. וזה מה שכתוב כאן, יש בכוח התוכן המקודש להבות זה ליצור המון ברואים לאין תכלית, לנטוע שמיים וליסוד הארץ. אז אם התורה יש לה את הכוח הזה לברוא את כל הבריאה, שמיים וארץ ואת כל אשר בם, אז קל וחומר שיש לה את הכוח לברוא אותי מחדש. קל וחומר שיש לה את הכוח להטביע צורה חדשה ומבולטת על הנפש ההוגה. אז קל וחומר שאם אני אפגש באיזה דבר מהתורה ואני אלמד דף היומי, קביעות חברותה במשנה ברורה, בהלכה, בחפץ חיים, במצילת ישרים, בהלכות שבת, בפרשת השבוע, בספרי אמונה, בדברי הרב, באורות התשובה, בחובות הלבבות, כל אחד ואחד, אין אדם למד אלא במקום שלו בו חפץ. וזה לא משנה עכשיו לענייננו, אחד המרבה ואחד הממעיט, זה לא משנה, יש מי שיכול ללמוד 8 שעות ביום, מי שיכול ללמוד 3 שעות ביום, יש מי שיכול ללמוד 30 שעות ביום, יש מי שהולך לשיעור פעם בשבוע. כל זה לא, הנושא פה זה לא הכמות, הנושא פה זה האיכות. כשאתה נפגש עם תורה, כל אחד, זה גם בת, אם את לומדת, אם יש לך איזשהו שיעור שאת הולכת אליו, אם את פוגשת דברי תורה, הנשמה שלך, הנשמה שלנו, כשהיא נפגשת עם התורה, קורית שם, קורית מהפכה. לא פחות מזה, כי אתה נפגש עם אותו כוח שבו הקדוש ברוך הוא השתמש לברוא את העולם, וזה לא קיים בשום דבר אחר. זה מה שהרב אומר, כל המדעים של חול אין בהם זה הכוח, כי הם אינם מחדשים ומחוללים חדשות מצד עצמם. פיזיקה, עם כל היופי שיש בה, עם כל העומק שיש בה, עם כל המסוגלות שלה לייצר דבר כזה, הנה יש לי פה כזה דבר, אני יכול מפה ללחוץ על כפתור ולדבר עם מישהו בירושלים. אתה מאמין? כן, אפשר. זה חוכמה אדירה, מישהו הגע את החוכמה הזאת. אתה נכנס לאוטו, אתה לוחץ על הגז, נוסע 100 קמ"ש. חוכמה מדהימה. וכל היום מפתחים עוד דברים, ממציאים עוד דברים. יש המון חוכמה בדברי החול, בוודאי. אבל כל החוכמה שלהם היא חוכמה של מה שיש כבר קיים פה. זה לפענח, זה לגלות, זה לחשוף את החוקים, את הטבע, את מה שיש בבריאה. זה מה שכתוב פה, הם אינם מחדשים ומחוללים, אין שם שום חידוש. אין כל חדש תחת השמש, ככה כתוב בקהלת, והתורה שהיא מעל השמש, היא מעל הטבע, שם זה הפוך, אין כל ישן מעל השמש. אין כל חדש תחת השמש, ולמעלה יש חדש מעל השמש, לא רק שיש חדש, אין ישן בכלל. אין כל ישן מעל השמש. התורה היא כוח התחדשות מופלא. בתורה מונח הכוח שאיתו השם יתברך ברא את הכל, חידש את כל המציאות. אז אם התורה, האמת האלוקית הגדולה הזאת, שבה הקדוש ברוך הוא הסתכל וברא את העולם, אם בה יש את הכוח הזה לברוא עולם ממש, אז אם אני עכשיו בא ולומד אותה ונפגש איתה והבנתי עוד סוגיה, עוד שיעור, עוד הלכה שהקשבתי ולמדתי והפנמתי, עוד פסוק, עוד קושייה ועוד תירוץ, פגשתי עוד דבר מהתורה, מה קורה בתוכי? מהפכה, לידה מחדש, לא פחות מזה. כי התורה הזאת, שהיא לא חיים, היא חיי חיים. פיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה, כל הדברים האלה זה חיים. יש המון דברים נפלאים בעולם, זה חיים. ללכת לטייל בנחל אלעד, זה חיים. זה חיים, לעשות את המסלול, להיות במפל השחור, במפל הלבן, לא יודע מה, לפתוח פקל קפה ליד המים, להוריד את החולצה, להיכנס למים, לצאת, לשתות קפה, חיים. תורה זה חיי חיים. נכון, זה צריך להיכנס לבית מדרש, צריך לשבת בשיעור, להתאמץ, להתרכז, להחזיק את העיניים, לא לרדם, להתאמץ, אבל מה שאתה זוכה בכל רגע כזה, אם זה 10 דקות חברותה, אם זה חצי שעה חברותה, אם זה שעה, שעתיים, אם זה בחור שיושב בישיבה ולומד 3 סדרים ביום, שהוא עמל בתורה, בעיון ובבקיאות ובגמרא ובאמונה ובתנ"ך ובהלכה, וככל שאדם יותר נותן לתורה כניסה אל מרחב החיים שלו, יותר התהליכים האלה מתחוללים בו, ואתה נהיה לא סתם בן אדם חי, אתה לא סתם חי חיים, אתה חי חיי חיים. והתורה פועלת עלינו מה שאין כוח לשום דבר אחר בעולם לעשות אותנו בריאה חדשה. ועל כן אני קורא שהוא בפנים, הם לא מחדשים, הם כל חדש תחת השמש, הם רק מציירים. החוכמות, המתמטיקה, הפיזיקה, הם מציירים את מה שיש, הם מציירים לפני השקפה השכלית את מה שכבר נמצא במציאות. על כן, כיוון שאין בהם שום חידוש, אז הם לא יכולים לעשות את ההוגה בהם אותי, את ההוא שהולך ללמוד פילוסופיה, את ההוא שהולך ללמוד פיזיקה, הוא לא נהיה מוסרי יותר. אבל אדם שלומד תורה, הוא נהיה בן אדם אחר, הוא יהיה איש אחר, הוא יתנהג לאשתו יותר בכבוד, הוא יהיה חי יותר, יהיה לו יותר רגש, יהיה לו יותר תפילה, הוא יהיה אידיאליסט יותר, הוא יתגייס לצבא יותר עם יראת שמיים, וילך ראשון למשימה ויותר אמונה וביותר התמסכות למען כלל ישראל, למען ייחוד השם. הוא ילך להתיישבות יותר, הוא יהיה בן אדם שיגיד בוקר טוב לשכן ולשכנה שגרים לידו, עם חיוך, עם אור בעיניים, עם מבט. הוא יהיה בן אדם שישים לב לתינוק קטן שבוכה כשאף אחד לא שם לב לזה. הוא בן אדם שהתפילה שלו תהיה אחרת, מידות שלו יהיו אחרות, הוא יהיה חי יותר, שמח יותר, עוצמתי יותר, אבא יותר טוב, חבר יותר טוב, אישה יותר טובה לבעלה בגלל שהיא הלכה לשיעור, היא תהיה אימא יותר טובה לילדים שלה כי היא מצאה תוכן רוחני שנגע לה בנשמה וחידש אותה, ועשה במהפכה. וככה באים, אני חוזר למה שהתחלנו, ככה באים אל עבודת הימים האלה, ככה באים לראש השנה, בזה שכל אחד יחשוב ויראה איך הוא מוסיף תורה בחיים שלו. ומתוך תורה, כמו שאמר מרדכי, אחד שאלתי מאת השם אותה אבקש שיבתי בבית השם כל ימי חיי, זה הדבר אחד. אבל מהדבר האחד הזה יצא הכל, יצא כל הדברים שדוד המלך מבקש אותם. ואת זה אנחנו אומרים 100 פעמים, 100 פעם בתחילת השנה, בסוף שנה, בתחילת שנה, שזה ייכנס לנו, ייכנס לנו טוב טוב לתוך הלב, ונדע שמי שרוצה לשוב בתשובה, מי שרוצה לעשות משהו גדול, משהו שמחדש את החיים שלך, לא להישאר מה שהייתי עד עכשיו ולתקן פה איזה פרט ושם איזה פרט, אלא להיות בריאה חדשה, זה לתת יותר מקום לתורה בחיים, להוסיף תורה גם בכמות גם באיכות, בלימוד, בשיעורים, בלימוד בעצמך, להעמיק את הלימוד, לחזור על הלימוד, לסכם את הדברים, להבין יותר, להוסיף כמות, ללמוד עוד דף, היית לומד דף אחד, תלמד עוד דף, עוד פסוק. וככל שיותר התורה תיכנס לתוכנו, יותר היא תפעל בנו ותהפוך אותנו לבריאה חדשה, וניוולד מחדש לחיים טובים וארוכים, לכתיבה וחתימה טובה, ולהיות קרובים להשם יתברך ולהמליך אותו עלינו ועל כל העולם כולו בשנה הקרובה ועד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.